ברוכים הבאים למפת התרבות. שיעורנו היום, רב המציע, דף צדי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל פחות מאמצע עמוד, בערך שמונה, אפשר לספור אל 18 שורות מלמעלה. מיד אתם רואים מספר 2, מספר רומי 2 אצל הגמרא, והבלטנו בקופסת אש את הביטוי לפתור מנהלן, שאלת הגמרא שבה אנחנו פותחים את השיעור. אם יש כאן שתיים, סימן שהיה אחד. ובאמת בשיעור הקודם, בצד ד' עמוד ב', אנחנו הקדמנו את הסוגיה וכתבנו בצד ד' עמוד ב', בשוליים נושא כללי עם המבנה עד הצד ה' עמוד א'. מספר רומי אחד עסק במקורות לחיובים של השומרים השונים. וכעת, מספר 2, פטור של שמירה בבעלים אצל השומרים השונים. אז כידוע, כפי שדיברנו בעבר, אם הבעלים של אותו פריט, אותו פיקדון, אותו חפץ, שנמסר לשומר או לשואל, אם הבעלים בשירות אותו שומר בזמן של ההשאלה, כפי שראינו במשנה, אז אם קורה משהו לפריט, התורה פותרת את השומר. עכשיו, הגמרא שלנו פותחת עם האמירה אשכחן לחיוב, ורש"י אומר, אשכחן לחיוב גניבה ועבידה בשואל. הרי התורה לא כותבת חיובים של גניבה ועבידה בקשר לשואל. אז זה, אבל בכל זאת מצאנו את המקורות לכך, לחייב בשאין בעליו אמו. לפתור מנהלן, אומר רש"י, שאם בעליו אמו פטור. זו שאלת הגמרא. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אנחנו שוב פעם מחפשים הפטור, שאם בעליו אמו פטור השואל על גניבה ועבידה. וכי תימא נלף משבורה ומתה, זה כתוב במקרא שהוא פטור במפורש בפסוק י' ד'. אני מזכיר שיש לנו את הדף שהוספנו בגמרות האלו עם הפסוקים הרלוונטיים, אז אפשר לראות בפסוק י' ד' הפטור בקשר לשבורה ומתה בבעלים אצל השואל. אבל הגמרא רק מציעה, האם נלמד משבורה ומתה לגניבה ועבידה? לא, הגמרא דוחה את ההצעה הזאת. מה לשבורה ומתה? שכן אונס. יש סיבה לפתור שם, נכון, בלי בעלים אמו השואל חייב. אבל אם בעליו אמו, אז פה השואל פטור בשבורה ומתה, אבל זה בגלל המקרים האלו של שבורה ומתה הם אונס, זה לא כן כשמדובר בגניבה ועבידה. אלו הם מקרים יותר חמורים. אלא גמר משומר שכר. אנחנו יודעים איזה שומר שכר שהוא פטור מגניבה ועבידה עם בעליו אמו, אז נגיד אותו דבר אצל השואל. בשורות הבאות אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות סוגריים. ויש לנו הערה בצד בשוליים אצל הכוכבית, וכך כתבנו, מיד אחרי הסוגריים, הגמרא דוחה מה שנאמר לפניהם. דשואל נלמד משומר שכר. בתוך הסוגריים הגמרא שואלת שומר שכר מנהלן. אמרנו שנלמד שואל משומר שכר, אבל צריכים לקבוע שבשומר שכר באמת יש פטור של בעלים בגניבה ועבידה. אם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, הגמור דוחה את ההצעה הזאת שנלמד שואל משומר שכר. אומר הגמור אחרי הסוגריים, שואל משומר שכר לא גמר, אי אפשר ללמוד משומר שכר, דיקה למפרח, מה לשומר שכר שכן פטור בשבוע על מיטה. השומר שכר יותר קל משואל. אצל שומר שכר עם קורא אונס כמו שבועה ומיטה, השומר פטור. תאמר בשואל שחייב בשבועה ומיטה, מאחר ששואל יותר, יותר חמור משומר שכר, השאלה נשארה. שואל שהוא יהיה פטור בגניבה ועבדה בבעלים, מניין לנו? אנחנו נחזור לזה, אבל תוך, אבל קודם את התוכן שבסוגריים שדילגנו. שואל את הגמרא בתוך הסוגריים, ושומר שכר גופי ונלן, מניין ששומר שכר שבדרך כלל אם אין בעליו אמו הוא חייב על גניבה ועבדה, אבל אם בעליו אמו השומר שכר פטור אם נגנב או נאבד הפיקדון. תשובה, גמרי לומדים חיובה דשומר שכר מחיובה דשואל. החיובים אצל שומר שכר זה כולל גניבה ועבדה. החיובים אצל שואל הכתובים מפורש שבורה ומתה. מה להלן בבעלים פטור? החיובים של שואל שבועה מיטה אם בעליו אמו השואל פטור, אף כאן גם בשומר שכר בבעלים פטור. במאי גמר, באיזו כוח או באיזו דרך אתה אומר שלומדים הפטור של שומר שכר משואל? כך אמרנו עכשיו, שלומדים שומר שכר משואל. באיזו דרך, איזו כלי. במה מצינו, אם זה פשוט השוואה סברתית. מה זה מה מצינו? מה מצינו אצל זה? נאמר אותו דבר אצל השני. במילים יותר מפורטות, מה מצינו אצל השואל שיש פטור בבעלים, אף גם אצל השכר, שומר שכר, נאמר פטור אם מדובר בבעלים. אבל זה לא יצלח. למה? איקה למפרח כדפרחינן, שכן אונס. עדיין אפשר לדחות את הלימוד הזה, ש בסופו של דבר הפטור אצל השואל הוא בדברים של אונס, שבועה ומתה, מה שכתוב במפורש אצל שואל. אז במקרה כזה אפשר להקל. מי אומר שנגיד אותו כולה אצל השומר שכר כשמדובר בגניבה ועבדה שזה אינם אונס, למה שנפתור? אלא אמר קרא, הלימוד שאמרנו מקודם ששומר שכר נלמד משואל, זה על פי הפסוק וכי ישאל. הוו שמתחיל את פרשת השואל, פסוק י"ג, מוסיף על עניין ראשון, וילמד עליון מתחתון, מכוח הוו שמחבר בין הפרשיות, פרשת שומר שכר שקדם לפרשת השואל. אז לומדים עליון, עליון זה שומר שכר מתחתון. הלימוד הזה נקרא הקש, ורשי בשורה שלישית מתחת לגמרא מזכיר לנו את הכלל או החוק שקשור לזה, ואין משיבים על הקש. גם אם יש לך פרחה להקשות, אבל כשמדובר בלימוד המבוסס על הקש, שאתה מקיש בין שתי פרשיות, כמו שעשינו עכשיו מכוח הוו, לא מעלים קושיות. אז מה שיוצא מכאן, ששומר שכר, ששאלנו, שומר שכר גופי מנהלן שיש פטור כנאיבה ועבידה עם בעלה ואימו, נלמד מכך שהשואל פטור עם בעלה ואימו. ועקתי, ממשיך הגמרא. נזכיר לעצמנו שמלפני הסוגריים אמרנו שהפטור בבעלים בעניין, וכאן עניין ספציפי של גניבה ועבידה אצל שואל, נלמד משומר שכר. בתוך הסוגריים, נכון, דיברנו על הקש, אבל זה היה לגבי מה שכתוב מפורש אצל השואל. מה כתוב במפורש אצל השואל? שבועה ומתה, יש פטור בבעלים, אז גם אצל שומר שכר, מה שכתוב מפורש אצלו, גניבה ועבידה, יש פטור בבעלים. אבל אנחנו בדיון שלנו, ותודות לסוגריים אפשר להתמקד, לפני כן אמרנו שלגבי השואל, מה הדין בגניבה ועבידה עם בעלה ואימו, על הנקודה הזאת אמרנו שזה נלמד משומר שכר. והגמרא שואלת, וקטי שואל משומר שכר בעניין גניבה ועבידה, לא גמר, אי אפשר ללמוד. דאיקה למפרח, מה לשומר שכר שכן פטור בשבועה ומתה? אנחנו רואים ששומר שכר הוא יותר קל באופן כללי משואל. אם אין בלב אימו, כשמדובר בשבוע מתה, שומר שכר פטור, תאמר בשואל שחייב בשבוע ומתה. האם אני אגיד אותם דברים אצל שואל שכשאין בלב אימו, הוא חייב על שבוע ומתה? אז אם כן, מנהלן דשואל פטור, הגניבה והבידה בבעלים. כעת אנחנו נתקדם לתשובה. אצלנו בגמרות המסומנות סימנו את חמשת השורות אלו כתשובה ארוכה. אלא גניבה ועבידה בשואל לחיובה מנהלן. גניבה ועבידה, רק נזכיר לעצמנו, אינה, לא כתובים מפורש לחייב השואל. אז מניין שבגניבה ועבידה השואל חייב, כמובן בלי בעל אבימו, דגמר משומר שכר שכתוב לפניו, ואנחנו לומדים את זה מכוח קל וחומר. אז כשלומדים דבר מקל וחומר, הכלל אומר, ואומנם זה שנוי במחלוקת, אבל הכלל המקובל נגיד שיותר שלפי הרוב מקבלים, אומר שדבר הנלמד לא יכול להיות יותר מהמלמד. אז אם אנחנו, וזה נקרא במילה אחת דיו, והגמרא תזכיר את זה עכשיו, אם אנחנו אומרים ש בדרך קל וחומר לומדים ששואל חייב בגניבה ועבידה משומר שכר, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מספיק שהבא מן הדין, זה דבר הנלמד, להיות כנידון שהוא יהיה כמו המלמד. דהיינו, אין לחייב השואל יותר משומר שכר בעניין גניבה ועבידה. מה גניבה ועבידה דשומר שכר? בבעלים פטור, אם קורה שהבעלים היו בשירות השומר שכר בזמן, היו בשירות השומר שכר ואז קרה גניבה או עבידה, השומר שכר פטור, אף גניבה ועבידה דשואל, נמי, בבעלים פטור. אז מכוח קל וחומר, עם המושג של דיו, אנחנו מגיעים למסקנה הזאת. שמה שגניבה ועבידה בשואל בבעלים השואל פטרו. הניחה למדיעית לידיו. מה שאמרנו ורמזנו לזה מקודם, שאפשר להגיע למסקנה הזאת אם אתה מקבל את המושג של דיו. אלא למען דלת לידיו, רש"י מציין, זה רבי טרפון שמופיע במסכת בבא קמא, הוא לא מקבל את המושג של דיו, וזה אומר לנו שאפשר לחייב את הנלמד יותר מן המלמד. ולענייננו אפשר לחייב את השואל יותר מאיש השומר שכר. אז מי ש, כמו שאמרנו רבי טרפון, שלט לידיו, מי איקה למימר, מי יהיה הפטור של בבעלים בשואל בגניבה ועבידה. אלא אמר קרא וכי ישאל, וב מוסיף על עניין ראשון, הזכרנו את זה מקודם, וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון. רש"י בשורה ראשונה מתחת לגמרא, וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון. עכשיו, מה זה עליון מתחתון? עליון זה שומר שכר, שהוא כתוב לפני הפרשה ששואל גניבה ועבידה דשומר שכר, שהם חיובה דשומר שכר מחיובה דשואל. מה חיובה דשואל? שבועה ומתה. מה שבועה ומתה דשואל בבעלים פטור, אף חיובה דשומר שכר, דיינו גניבה ועבידה בבעלים פטור. זה למדנו מוקדם יותר בגמרא, שהשומר שכר בגניבה ועבידה בבעלים פטור. זה הלימוד של העליון מתחתון, לימוד הדין בעלים של שומר שכר משואל שהוא תחתון, שבבעלים פטור. ותחתון מעליון, מה שומר שכר חייב בגניבה ועבידה שלו בבעלים, אף שואל, כן, גם השואל חייב בגניבה ועבידה, דברים שלא כתובים מפורש אצל שואל. ומה שומר שכר בבעלים פטור, בגניבה ועבידה, אף שואל כן במה פטור על גניבה ועבידה בבעלים, ואין משיבים על ההקש. לא מעלים קושיות שתיאורטית היה אפשר להקשות, לא מעלים אותם כשמדבר בלימוד מכוח הקש. וכעת סוגיה חדשה, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא פשיעה בבעלים. הבעלים היו בשירות השומר, אבל השומר פשע, הוא התרשל בשמירה. האם נאמר שגם כאן השומר יהיה פטור כי הבעלים היו עמו? בעניין הזה של פשיעה בבעלים נראה מחלוקת, והבלטנו במעוינים מה שכתבנו כאן מתחת לכותרת מבנה, מן דאמר חייב ומן דאמר פטור. עכשיו הגמרא, איתמר, פשיעה בבעלים, פליגי בא רבחה ורבינה, חד אמר חייב וחד אמר פטור. מן דאמר חייב כסבר, מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו. אנחנו שוב פעם מתייחסים לקבוצת הפסוקים שדיברנו עליהם גם היום וגם בשיעור אתמול הקודם, פרשה ראשונה פרשת שומר חינם, פרשה שנייה פרשת שומר שכר, ופרשה השלישית שואל. הפסוקים המפורשים בעניין בעליו אמו, אין בעליו אמו, כתובים בפרשה השלישית, בפרשת השואל. אגב, אצלנו בגמרות המסומנות הוספנו מין תרשים בשוליים, אפשר לראות את זה כתבנו מספר 1, 2 ו-3, ויש גם חיצים. ומה שנאמר עכשיו, שפשיעה בבעלים, יש מן דאמר שמחייב, זה בגלל שמקרא נדרש לפניו, זה משואל לשומר שכר, ולא לפני פניו. לפני פניו זה לפרשת שומר חינם. והגמרא מסבירה, הלכך. בפסוק י' ד', אם בעליו אמו, שכתוב בשואל, שהוא פרשה השלישית, השומר חינם לא כתיב. זה פרשה ראשונה. ביחס לפרשת השואל, זה לפני פניו. זה שתי פרשיות לפני כן. ופשיעה נמי בשומר שכר בשואל לא כתיב. איפה כתוב העניין של שומר שפשע הזה? כתוב אצל שומר חינם. הלכך, בשומר שכר בשואל לחיוב, שיש השומר שכר בשואל שפושעים בפיקדון, שהם חייבים, זה נקרא זה פשיעה גרידה, בלי הקטע של בעליו אמו. פשיעה גרידה. בשומר שכר בשואל, שהם חייבים, עתיה בקל בחומר משומר חינם. מכוח קל בחומר, אנחנו מגיעים לחייב השומר שכר והשואל. כלומר, אם בשומר חינם, שהוא הכי קל מבחינת אחריות, ובכל זאת כשמדובר בפשיעה הוא חייב, קל בחומר לשומרים האלו, השומר שכר והשואל, שאנחנו יותר מחמירים איתם, פשוט שהם חייבים בפשיעה. אבל בבעלים לפתור לחדש את המושג הזה של אם בעליו אמו השומר יהיה פטור, אף בשומר שכר ובשואל לא. למרות שיש להם מקרים של פטור בבעלים, כמו שהערכנו מקודם, אבל להגיד שיש פטור בבעלים בפשיעה, גם בשומר שכר ובשואל אין. וזה בדיוק הסוגיה שלנו, פשיעה בבעלים. אין בשומר שכר ובשואל. מה איתה מה? כי כתיב אם בעליו אמו לא ישלם, כשהתורה כותבת, מחדשת את המושג הזה שבעליו אמו יש פטור, השואל והשומר שכר, היא כותבת את זה ביחס לשואל, וראינו בדיון הקודם פרשת שומר שכר הוקש לשואל, אהנה חיובי דכתיב והוא בעדיה הוא דמכתב. הפטור של בעלים תקף אך ורק לגבי החיובים הכתובים במפורש אצל השואל והשומר שכר, וזה לא כולל פשיעה, פשיעה לא כתוב במפורש אצלם. לכן אין אפשרות לפתור לפי הגישה הזאת שמקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, אין אפשרות ליצור פטור של בבעלים בקשר לפשיעה. מה דאמר פטור? כסבר, מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. שמה שרואים אצל פרשה שלישית, שואל, אפשר ללמוד לגבי פרשה ראשונה, פרשת שומר חינם. וכי כתיב אם בעליו אמו שמופיע אצל שואל, השומר חינם נמי כתיב, יש להבין שהוא כתוב גם אצל שומר חינם. וכפי שלמדנו מקודם, זה פשיעה כתוב לחיוב אצל שומר חינם, והפטור אם בעליו אמו שייך גם שם. יוצא שלפי הגישה הזאת יש פטור של פשיעה אם בעליו אמו. הסימון שמופיע כעת צורת הבית מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה קושיות המדרמה פשיעה בבעלים פטור ממקורות המובאים בגמרא דמשמע שיש לחייב. אז אנחנו עם צורת בית כאן, ובעמוד ב' שורה שנייה שוב פעם צורת בית, זה בעצם מבשר על קושיה, ושם אתם רואים שזה מסומן כקושיה ארוכה. הגמרא, תנן, זה משנתנו, בסוף צדידה ומואלף, השואל פרה, ושאל בעליה אמא. השואל פרה, הפרה, ושכר בעליה אמא. שאל בעליה או סחרן, ואחר כך שאל הפרה ומתה פטור. זה לגבי המשנה. ואילו שומר שכר לא קטני. המשנה שלנו שמדברת על הפטור של בעלה ואימו לא מזכירה שומר חינם. מה החיוב אצל שומר חינם? פשיעה. והבעלה ואימו היה אמור להיות פותר את השומר חינם, אבל זה לא כתוב. אז מכאן אנחנו מקשים על המד אמר שפותר פשיעה בבעלים. הגמרא דוחה ולתמך. לפי שיטתך שאתה מוכיח מהמשנה מה שאתה מנסה להוכיח שיש לחייב, שומר שכר מי קטני? האם כתוב פטור אצל שומר שכר? ואנחנו למדנו שבשומר שכר יש פטור של בבעלים. אלא תנה, התנה שלימד, מה שהוא לימד, שבעצם לימד הפטור אצל השואל, מילתא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' דכתיבה בעדיה קטני. דאקי, מדרש שלא קטני, התנה עסוק בדברים הכתובים באופן מפורש. אז אומר רש"י, דכתיבה בהדיה, שואל, דכתיב בפטור בבעלים, בהדיה קטני, מתניתין, בבעלים פטור. אבל מה ממשיך רש"י, דאקיה מדרשה, שאר שומרים, דאית בהו פטור מדרשה לא קטני. מה זה דרשה? כל הסוגיה שלמדנו מתחילת השיעור היום, אלו הם דרשות. שוב פעם, המושג של פטור בבעלים כתוב אך ורק אצל השואל באופן מפורש, וזה מה שרצה התנה ללמד. מה ש... אבל הפטור שבבעלים יותר רחב, ולפי הדחייה כאן, זה יכלול גם השומר חינם ופשיעה. אבל זה לא הסיק את התנה. תשמע, שוב פעם, כמו שמרנו מקודם, קושיה ארוכה על המד אמר שיש לפתור. ממשיך הגמרא, שאלה ושאל בעליה אמה. כאן כתכבנו, שכרה ושכר בעליה אמה. ולמה כתכבנו את זה? כי כאן אנחנו רואים שהתנה עשו גם בדברים שנלמדו מדרשה. הגמרא תציין את זה בהמשך. ממשיך הגמרא, שאלה ושכר בעליה אמה, שכרה ושאל בעליה אמה, אף הפי שהבעלים עושים מלאכה במקום אחר ומתה, והפרה מתה, פטור. אנחנו נתייחס להמשך המקור התנאי הזה, אבל לא מיד. סברוה, יש להניח הנחה, המני, רבי יהודה הידי אמר, סוחר כשומר שכר דמי. אנחנו למדנו על כך שיש מחלוקת איך נגדיר סוחר. לפי התנא רבי יהודה, בניגוד לרבי מאיר, סוחר הוא כמו שומר שכר, וזה אומר שהוא חייב על גניבה ועבידה ופטור באונס. והתנא קטני מילתא דאתיה מדרשה, התנא הזה כן מזכיר דבר שנאמר מדרשה, דהיינו השומר שכר. ואילו שומר חינם לא קטני, ובכל זאת הוא לא כולל בדוגמאות שומר חינם. וזה אומר לנו שיש לפתור בבעלים בשואל שכתוב מפורש, בשומר שכר שנלמד מדרשה, אבל אין כתוב בבעלים בשומר חינם, אז זה קשה, המן דרמה שפתר. הגמרא דוחה. אתה טוען שהתנא כאן פותר רק שומר שכר ולא שומר חינם, כי מה שמוזכר פה סוחר הוא כמו שומר שכר? לא. המני רבי מאיר היא. התנא כאן הוא אליבא דרבי מאיר, אמרנו שהוא חולק על רבי יהודה. דאמר סוחר כשומר חינם דמי. ותנא שומר חינם, והוא עדין לשומר שכר. מה זה ותנא שומר חינם? בזה שהוא כתב על סוחר, זה כולל שומר חינם. והשומר חינם, אף על פי שאין חיובו אלא פשיעה, פטור בבעלים, והוא עדין לשומר שכר, שגם כן יהיה פטור בבעלים. זה גישה אחת לאיך אומרים להגנת המן דאמר שפותר פשיעה בבעלים. אי בעיית אימה, יש עוד גישה שלפי רש"י כותב, אי בעיית אי ניחא לך לאוקמה סתם ברייתא רבי יהודה תפי מרבי מאיר, אוקמה השומר חינם וכרבי יהודה, אפשר להעמיד את זה עדיין כרבי יהודה, כמו דמחליף רבה ברבוע, וזה מה שאומר הגמרא עכשיו. אני חוזר עוד פעם, אי בעיית אימה, אפשר להעמיד את המקור שממנו שאלנו את הקושיה בשורה השנייה למעלה, אפשר להעמיד אותו כרבי יהודה, ובכל זאת נסיק כמסקנה שיש פטור בבעלים בפשיעה. ואיך? כדי מחליף רבה בעבור בתני, כמו שיש לרבה גרסה הפוכה בעניין המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, איך נגדיר סוחר, ומה רבה מלמד, מה המקור לגרסתו. סוחר כיצד משלם? רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. אז אם אנחנו חוזרים למקור למעלה שהוזכר סחירות, סוחר, לפי הגרסה הזאת זה כולל גם שומר חינם, ויוצא שיש פטור אצל שומר חינם על משהו בבעליו אימו, על מה שאחרת היה חייב, דהיינו פשיעה. פשיעה בבעלים עלי בדרב יהודה לפי גרסת רבה פטור. הנושא שמופיע בשוליים, כתבנו דינו של רב המנונו, הוא גם מופיע כאן בעיגול. הפטור של בבעלים מוגבל בתנאים הבאים: אחד, שיהיה הבעלים עם הפרה באותה מלאכה. שלמשל אם הפרה שבסוגיה שלנו מתה, הפרה הייתה חורשת, אז אנחנו מצפים שהבעלים גם כן היו עסוקים בחרישה. שתיים, שיהיה אימה משעת שאלה עד שעת שבועה ומתה. כלומר, לפי רב המנונו לא מספיק שרק בהתחלה בשעת השאלת שהוא שאל את הפרה, אז נשאל הבעלים יחד עם הפרה. לא מספיק, אלא השירות של הבעלים צריך להיות משעת שאלה עד השעה של השבועה ומתה של האונס. אמר רב המנונה, עכשיו בגמרא, לעולם הוא חייב גם עם בעליו אמו עד שתי פרה וחורש בה, שהבעלים שבשירות השואל גם עסוקים בחרישה כמו הפרה. זה דוגמת השלת פרה שבדרך כלל חורשת. עוד דוגמה, חמור ומחמר אחריה. זו דוגמה שנייה שהאדם שאל חמור והבעלים באים יחד עם החמור ועוסקים חמר זה הבעלים שדוחפים את החמור, עסוקים
הנהגת החמור. וזה תנאי אחד. תנאי שני, כדי שיהיה פטור בבעלים, ועד שיהיו בעלים משעת שאלה עד שעת שבועה ומתה. על מכה סבר, מכאן רואים שרב המנונה סבר לגבי מה שכתוב בפסוק בעליו אמו, זה מה שכתוב בפסוק, אקולה מילתא משמע. נסתכל ברש"י, אשי בהמה ובעלים במלאכה אחת, כגון אם פרה היא, יהיה הבעל חורש בפערתו לצורך שואל בשדה, או אם חמוהו יהיה בעליו מחמיר אחריו. מטיף רבה, אנחנו רואים פה סימון חדש, המשולש שיופיע בשני כיוונים בשורות הבאות, וכתבנו תחת הכותרת מבנה מעקב. עם השפיץ למעלה הם קושיות על רב המנונה. הפוך, תשובות. הגמרא, מטיב רבה. אנחנו מציינים שהקטע הבא שבמסגרת הוא הרישה. ולמה? בהמשך הגמרא תתייחס לסיפה לעומת הרישה, אז כדאי לדעת שזה הרישה. שאלה ושאל בעלי האמא, שכרה ושכר בעלי האמא, שכרה ושאל בעלי האמא, שאלה ושכר בעלי האמא. אף על פי שהבעלים עושים מלאכה במקום אחר, ומתה פטור. נראה לי שזה אותו מקור שראינו מקודם, רק יש שינוי בסדר הדוגמאות, אבל לענייננו הפסקה האחרונה הוא מה שחשוב נוגע אלינו. התנא כאן הזכיר, אף על פי שבעלים עושים מלאכה במקום אחר, ומתה פטור, מה אליו? מה זה מקום אחר? מה אליו? במלאכה אחרת. ובכל זאת, יש פטור של בבעלים, וזה דלא כמו רב המנונה. לא. באותה מלאכה. אלא מה עם מקום אחר? תקמרפי ועזיל כמה. שניהם עסוקים במלאכת החרישה. רק מה? הבעלים שהם נמצאים עם הפרה, הם חופרים, רש"י כותב חופר והולך בקרקע לפניה במר, אמר זה כלי עבודה תמיד לרפותה, לגום רפיון בקרקע שהיא האחרת, הקרקע קשה. אז המקום אחר זה פשוט מיקום קדימה מהפרה, אבל שניהם עסוקים באותה מלאכה כמו שדורש רב המנונה. אני אומר דורש כדי שיהיה פטור בבעלים לשיטת רב המנונה. שואלת הגמרא, וה מדסייפה, שזה מובא בהמשך, על גבה אבי, רישה במלאכה אחרת. מה שכתוב ברישה, עושים מלאכה במקום אחר, הכוונה במקום אחרת. תקטני סייפה, בסייפה אמרנו שכתוב על גבה, שאלה ואחר כך שאל בעליה, שכרה ואחר כך שכר בעליה אמא. אף על פי שבעלים חורשים על גבה, זה דוגמה שהתנא רוצה כמה מרחיקים לכת, כשמדובר בכך שבהתחלה הבעלים לא היו, התנא כותב, אף על פי שבעלים חורשים על גבה, הוא מתה חייב. והחיוב פה, כמו שרמזתי מקודם, בגלל שבהתחלה בשעת השאלה הבעלים לא היו אימה. אבל והחידוש הוא, למרות שחורשים על גבה, שהבעלים נמצאים על גבי הפרה, זה לא מועיל להיות איך אומרים בבעלים, בגלל הסדר שהזכרנו מקודם, שבתחילת היחס, הקשר עם השואל או הסוחר, הבעלים לא היו אימה. אבל מה שחשוב לדיון שלנו, שבספר, כדי להראות את החידוש של החיוב, דהיינו, אף על פי שהבעלים על גבה, ממש באותו מלאכה, הרשע שדיבר על מקום אחר, משמע שזה בכלל לא באותו מלאכה, אלא מלאכה אחרת. הגמרא דוחה את הקושיה ואומרת, אמרי רשע וסיפה, הפטור שברשע והחיוב שבסיפה באותה מלאכה, ואין קושיה רב אמנונה, ורשע רבותא כמה שמלן וסיפה רבותא כמה שמלן. בכל זאת, למרות שבשני המקרים מדובר באותה מלאכה, בכל מקרה יש חידוש, והגמרא מפרטת, רשע רבותא כמה שמלן, ואף אגב דלב על גבה, אלא באותה מלאכה, כיוון דהב ובעלים בשעת שאלה, פטור. אז עדיין יש חידוש. דהיינו, למרות שהבעלים לא ממש על גבה, מספיק שהם באותה מלאכה, יש פטור, בגלל שהבעלים היו מההתחלה בשעת שאלה. וספר רבותא כמה שמלן, דאף אגב דעל גבה, למרות שהם היו כל כך, איך אומרים, מחוברים זה עם זה, כיוון דלא היו בעלים בשעת שאלה, חייב. הגמרא בכל זאת מקשה, כי בנקודה הזאת, הרי של הספר דיבר על באותה מלאכה, ובכך אנחנו מגינים על רב המונה. אבל הגמרא מקשה, ותשימו לב, הוא קושיה ארוכה, כך מסומן אצלנו בגמרות, אצל הגמרא אתם רואים את הקוף במשולש והפס המקווקו, כל השורות האלו הם קושיה בסופו של דבר, ואם אני אקלקל שלא נשאר במתח, בסוף המהלך הזה הגמרא קובעת תיופתא דרב המנונה תיופתא. נחזור לגמרא. אי מי אי אמרי בשלמה רשע במלאכה אחרת ובכל זאת פטור ודלו כרב המנונה בסיפה באותה מלאכה בכל זאת חייב, היינו רבותה, זה בזה יש חידוש גדול, אלא אי אמרי רשע וסיפה באותה מלאכה, וברשע דיברנו הוא דקמרפי ואזיל כמה, וסיפה שהוא יושב הוא מנהיג את הבהמה בזמן שהבעלים יושבים על גבה. אם אתה אומר כך וכל זה כדי להקשות, כדי להגן על רב המנונה, שאתה אומר שכל המקור רשע וסיפה מדובר באותה מלאכה, מהי רבותה? איזו חידוש יש כאן, אידי ואידי, באותה מלאכה הווה. מה זה משנה אם הוא מרפי כמה או מנהיגה? זה אותה מלאכה, ולכן אם בעליו אמו פטור, ואם לא היו אמו חייב, אין בזה חידוש. וזה בניגוד למה שאמרנו מקודם, שאם אם הרשע מדבר על מקום אחר, דהיינו מלאכה אחרת, ובכל זאת פטור, זה נקרא חידוש. ועוד תניה, יהיה כאן תיופתא לדבר השני שאמר רב המנונה. אנחנו הדגשנו מקודם שרב המנונה היו שתי נקודות, וכאן יהיה תיופתא לדבר השני, ו אומר הגמרא ועוד תניה, ממשמע שנאמר בפסוק י' ד', שוב פעם אפשר להתייחס לדף המקורות שהוספנו לדפים האלו, מה כתוב בפסוק י' ד', אם בעליו אמו לא ישלם, איני יודע שאם בעליו, שאם הבעלים אין אמו שלם ישלם. אני חוזר עוד פעם, בפסוק י' כתוב אם בעליו אמו לא ישלם, ממילא הייתי יכול לדעת שאם אין בעליו אמו כן ישלם, אלא מה תעמוד לומר? למה בפסוק י"ג כתוב באופן מפורש מה שיכולתי לדייק לבד? ומה כתוב בפסוק י"ג? ועליו אין אמו, שמה? אז כמו שכתוב באופן מפורש, שלם ישלם. אבל זה יכולתי לדעת לבד. אז למה התורה בכל זאת מפרטת כך? לומר לך, היה אמו בשעת שאלה, אין צריך להיות אמו בשעת שפועה ומתה. וזה דלא כרב המונה. כך כתבנו את המשפט הזה וגם כתבנו בין השורות. וזה ברייתא נגד רב המונה. היה אמו בשעת שפועה ומתה, צריך להיות אמו בשעת שאלה. שהכל נקבע לפי שעת השאלה. ותניה אידך, אנחנו מביאים עוד ברייתא שאינה חולקת על מה שאמרנו. ממשמע שנאמר בפסוק י"ג, בעליו אין אמו, שלם ישלם. איני יודע שאם בעליו אמו לא ישלם, הייתי לבד מדיוק המקרא, הייתי יכול לדעת את זה. אלא מה אתה אומר? אז למה בפסוק י"ד כתוב אם בעליו אמו שהוא אינו משלם? לומר לך, כיוון שיצא מרשות משאיל שעה אחת בבעלים, הבעלים יצאו יחד עם הפרה ביחד, ומתה פטור. תיופתא דרב המנונה, תיופתא. ורש"י כותב, תיופתא דרב המנונה בתרווי ומילתי, בשתי הנקודות שהוא אמר. אחד, במאי דאמר אותה מלאכה בעינן, אות ויני מברייתא קמייתא. ברייתא קמייתא, הכוונה לברייתא שראינו בסוף שורות הקצרות למעלה בגמרא, דקטני, אף הפי שבעלים עושים במקום אחר. ואז הסברנו בגמרא שבמקום אחר זה חייב להיות מלאכה אחרת. ובמאי דאמר עד שתי אמו בשעת שבורה, אביה תיופתא, מה שרב המנונה אמר, שהפטור בבעלים הוא משעת שאלה עד שעת שבועה, אביה תיופתא מהך ברייתא, מהברייתא שלמדנו עכשיו, מה ש... וגם אני, אנחנו הדגשנו עם, את הפסקאות החשובות עם קפקוף. כעת יש קטע שמופיעים אביי ורבה, והם מתייחסים לתנאים, רבי יושיע ורבי יונתן, שתי דעות שהתייחסנו אליהם בדפים קודמים באריכות, לפני שנקדים את העניינים דרך רש"י, רק נזכיר בגדול שיטת רבי יושיע, הוא שאם יש שני דברים המוזכרים באיזושהי מקרה, אנחנו מדברים בקווים מאוד כלליים כעת, אז לפי רבי יושיע אוטומט מבינים שהדברים הם ביחד, אלא אם כן יש גזירת הכתוב שמפרידה ביניהם. אנחנו ראינו לפני בשיעור הקודם המילה או שמפריד, וגם ראינו את הדרשה של אדם שמקלל אביו ואמו, היה דרשה מיוחדת שמראה שהחיוב של כללה הוא על הורה אחד, לאו דווקא בשני הורים. לפי רבי יושיע זה היה תודות לכך שיש גזירת הכתוב שמפרידה. ההפך אצל רבי יונתן, שגם אם יש שני פריטים שמוזכרים באיזושהי עניין, אני לא אוטומט מבין אותם ביחד שצריך להיות שניהם, אלא אם כן התורה מפרטת כמו שהיא כותבת המילה יחדיו, יחדיו, זה אומר ששני הפריטים אין חיוב אלא אם כן אין ביחד. שוב פעם, מה שאמרנו בדקה האחרונה הם קווים מאוד כלליים, והשאלה איך כל זה מתחבר לסוגיה שלנו של ובפרט הפסוקים י"ג וי"ד, אנחנו נסתכל ברש"י. מה שאנחנו נלמד כעת ברש"י נלמד בתור הקדמה לגמרא. הגמרא עצמה אולי נקרא שורה אחת, כי בשלב הזה זה עדיין לא מובן, זה מעורפל, צריכים להוסיף הרבה הרבה פרטים. הגמרא אומרת, אביי סבר לה כרבי יושיע, וגם בלי המילה למשב יחדיו, משמע ביחד, ומתרץ לקראי כרבי יושיע. רבה סבר לה כרבי יונתן, שאומר אפילו אם כתוב שני דברים, משמע כל אחד לחוד, ומתרץ לקראי כרבי יונתן. והגמרא בהמשך מפרטת, וזה אתם יכולים לראות, וגם בשוליים כתבנו תחת הכותרת נשא סלש מבנה הפס הכפול, דרשות אביי ורבה בפסוקים של שמירה בבעלים לפי שיטות רבי יושיע ורבי יונתן. אנחנו ברש"י, שורה שנייה לפני הרחבות, בסוף הקצרות ברש"י, אביי סבר לה וכולי, אשתה מעדר לפרושי, מהיכה ילפי הני תנאי. עכשיו הגמרא חוזרת לברר מאיפה לומדים התנאים האלו, ובשעת שאלה בעינן, בעינן שהבעלים יהיו יחד עם הפריט, עם נזכיר את הדוגמה שאיתה למדנו כל הסוגיה, אותה פרה, שבשעת שאלה שהשואל שאל את הפרה, בא ביחד עם הבעלים, ובשעת שבועה מתה לא בעינן, וכמובן לא כרב המונה. העיקר הוא שעת השאלה, לא שעת האונס. גם אם לפני שקרתה האונס, הבעלים הלכו הביתה, עדיין יש פטור, כי הבעלים היו בשעת השאלה. נמשיך ברש"י. אביי סבר לה כרבי יושיע דאמר בעינן חילוק, ויף אגב דלא כתיב יחדיו כמן דכתיב דמי. הכוונה שצריכים חילוק זה שלא, שיש חילוק בין שעת השאלה ושעת השבועה ומתה. ושיטת רבי יושיע הוא באופן כללי שלמרות שלא כתוב יחדיו, כמן דכתיב דמי, ולא משמלי לפושי אחד אחד בפני עצמו בכל מקום שהזכיר שני דברים, הוא פסק עליו דין או איסור. אז שוב פעם, אצל רבי יושיע, אם אין מילה, גם אם אין מילה המחברת בין שני הפרטים, יש להבין שאין חיוב או אין דין, אלא אם כן שני הפריטים יהיו ביחד. מתרץ לקראי דליאל, אנחנו הצבענו על הפסוקים י"ג וי"ד, ורביי הוא מתייחס לפסוקים בדרכו של רבי יושיע, כי רבי יושיע מפרש בשעת שאלה בעינן, בשעת שבועה ומתה לא בעינן. אתם רואים שרש"י יש דיבור מתחיל כאן ורבה מתרץ להו וכו'. אנחנו הוספנו סוגריים, כי מאחר שהזכרנו אביי ושהוא מסביר כפי רבי יושיע, אחרי הסוגריים אפשר לראות בגמרות המסומנות, אנחנו מדברים על שורה חמישית בשורות הרחבות של רש"י, מה כתוב? הוא מתרץ לה לקראי כרבי יושיע, וההמשך הוא דרכו של אביי. אז בתוך הסוגריים יש התייחסות לרב ורבי יונתן, ונקרא את זה כעת, שוב פעם בתור הקדמה, אבל אנחנו עוד לא הגענו לשלב של הסבר הפסוקים ממש, זה בהמשך. בתוך הסוגריים שלנו ברשי, ורבה מתרץ לובטר דעתי דרבי יונתן דמשמע נמי אחד אחד לעצמו, ומי הוא אפילו הכי מצינו למילף שפיר דחדה מיני הוא דבעינן. אנחנו דיברנו על שעת שאלה ושעת שבועה, ולפי הגישה של רבי יונתן באופן תיאורטית, גם אם הבעלים אימו באחת מהנקודות, זה מספיק לפתור, ובפועל לא כך, ולכן אנחנו נצטרך לראות איך זה עובד. אנחנו כעת חוזרים לגמרא, איפה שש שורות מסוף העמוד אצל הפס הכפול, ותשימו לב שגם סימנו אצל הגמרא אביי עם סימון ארוך שמביא אותנו לשורה האחרונה בתחילת צדי וו עמוד א'. אתם יכולים כבר לראות רבה, בשורה הראשונה רבה סבר לה כרבי יונתן ומתרץ לקראי כרבי יונתן, וגם שם הוספנו סימון ארוך. כל השורות האלו הם רבה בהסבר הפסוקים עליבא דה רבי יונתן. אז כעת אביי סבר לה כרבי יושיע ומתרץ לקראי כרבי יושיע, פסוק י"ג כתוב בעליו אין אמו שלם ישלם, תמה דלתי בתרוויו, הבעלים אינם מתי, אינם לא בשעת שאלה ולא בשעת שבועה. אפשר לדייק, אם היה לי רק פסוק י"ג, אפשר לדייק האיתי בחדה ולתי בחדה פטור, היה אפשר לפתור מטעם פטור בבעלים אם הבעלים היו עמו או בשעת שאלה או בשעת שבועה לבד. וכתיב בפסוק י"ד, אם בעליו עמו לא ישלם, אם הבעלים נוכחים אין, יש פטור, במות הפרה השואל פטור. למה פטור? תמה דעיתי בתרוויו. תשימו לב איך שאנחנו בגמות המסומנות הבלטנו את המילה בתרוויו עם פס מפותל, זה עומד בליבו של שיטת רבי יושיע, שאם יש כמו אצלנו שעת שאלה ושעת שבועה, זה שני פריטים, שתי נקודות נקרא לזה, לפי ראות או גישתו של רבי יושיע שניים, יש להבין אותם ביחד. אז אם בפסוק י"ג מדובר על חיוב, החיוב הוא אם הבעלים אינם בתרוויו, אבל אם הם היו באחד יהיה פטור. ובפסוק י"ד לפי גישתו של רבי יושיע, אם הבעלים נוכחים מתי? בתרוויו, בשתי הנקודות יש להבין אותם ביחד, אז יש פטור. יש לדייק מכאן, אם הבעלים אינם בשניהם, אם רק באחד, איתי בחדה ולתי בחדה מחייב. אז בשלב הזה זה נראה שיש לנו סתירה, אז איך מיישבים את הסתירה? דהיינו, איך נתייחס לנוכחות הבעלים באחד משתי הנקודות? לומר לך, והנה המסקנה, היה אמו בשעת שאלה אינו צריך להיות אמו בשעת שבועה מתה, מספיק אחד, דהיינו שעת שאלה, אבל היה אמו בשעת שבועה מתה צריך להיות אמו בשעת שאלה כדי שיהיה פטור בבעלים. הכל מסתובב סביב השעת השאלה. אנחנו ממשיכים בדף צדיף אבום א' לדרכו של רבי יונתן, וכפי שרבה מביא אותו. רבה, אנחנו בראש צדיף אבום א', רבה סבר לך רבי יונתן ומתרץ לקראי כרבי יונתן, אם בעליו אמו לא ישלם, זה בפסוק י' ד'. משמע הבעלים, הם אימו, כן? משמע, דאיתי בתוויו, שעת שאלה ושעת שבועה, ומשמע נמי, דכי איתי בחד ולאתי בחד, פטור. אז לפי רבי יונתן, אין בהכרח להבין שתיהם ביחד, גם אם הבעלים באחד, פטור. וכתיב ופסוק י"ג, בעליו אין אימו, שלם ישלם. משמע, הבעלים אין אימו. מתי אין אימו? משמע דלתי בתוויו. משמע נמי, זה שיטת רבי יונתן, דחי איתי בחדה ולתי בחדה, חייב. הרי פסוק י"ג מדבר על חיוב, כי הבעלים לא שם. מתי הם לא שם? גם אם הם שם באחד ולא שם באחד, חייב. אז שוב פעם, יש כאן סתירה. אם אנחנו גם בגמרות המסומנות נעזר בהדגשות, לפי הלימוד מפסוק י"ד היה משמע שאם הבעלים אימו באחת הנקודות, פטור. והמשמעות של פסוק י"ג שאם הבעלים באחת הנקודות עדיין חייב, אז איך ניישב את זה? לא אמר לך, וכאן אותו מסקנה, אין להתבלבל פה, רבי יונתן, רבי יושיע, אביי, רבה, הכל מגיעים לאותו מסקנה. לא אמר לך, היה אמו בשעת שאלה, אין צריך להיות אמו בשעת שבועה ומתה. היה אמו בשעת שבועה ומתה, צריך להיות אמו בשעת שאלה. הגמרא שואלת, איפוך ענה, אמרנו שמספיק עם הבעלים אמו באחת משתי הנקודות. ואנחנו עד עכשיו הדגשנו שהבעלים צריך להיות אמו בשעת שאלה. למה לא ההפך? למה לא נאמר שמספיק עם הבעלים אמו בשעת האונס, שעת שבועה בלבד ולא בשעת שאלה? תשובה, מסתברא שאלה עדיפה משום דקמייתי לה לרשותי. יש ללכת אחר ההתחלה, הזמן שהפרה מגיע לרשותו. זה שעת השאלה. עד רבה, שבוע ומת עדיפה שכן חייב באונסה. על השעה הזאת, על שעת השפירה או המתה, יש החיוב. וזה הזמן שיש להדגיש, וכמובן, ואם בעליו אמו, באותו שעה, שעת הכרעה, שעה קריטית, אז יש הפטור של בבעלים. הגמרא דוחה, היא לא שאלה, אם לא היה שאלה, השאלה, שבוע מתה מה יעבד? לא היה, שבוע מתה לא היה מחייב שום דבר, מתה אצל הבעלים. והיא לאו שבועה ומתה, שואלת הגמרא, אם לא היה האונס, שאלה מה יעבד? זה שהוא שאל זה לא היה מחייב שום דבר, אם לא קרה כלום אז הוא לא ישלם על כלום. הגמרא עונה אפילו הכי שאלה עדיפה שכן חייב במזונותיה. שעת השאלה זה מחייב השואל להזין את הבהמה, ולכן יש להדגיש את המרכזיות של שעת השאלה. רב אשי אמר, רשי כותב פה, רב אשי אמר, מקרא גופי משמע, השעת שאלה קפיד. דמאים ראהו משמע לא ראהו עצמו נשאל לו ועלה מה סקרה שלם ישלם. הבסיס הפסוק הזה שזה מה שכתוב בפסוק י"ג, נתייחס לפסוק במלואו, וכי ישאל איש מאים ראהו ונשבר או מת בעליו אין אמו שלם ישלם. אז וזה הכוונה שאומר רשי, ולמה סקרה, הפסוק מסתיים אחרי שנאמר מאים ראהו שלם ישלם. אמר שעת שאלה כפידה קאי. אנחנו חוזרים לגמרא, רב אשי אמר קרא. רב אשי אומר שהפסוק עצמו מלמד על כך שהפטור בבעלים תלוי על שעת השאלה. מה כתוב? וכי ישאל איש מאים ראהו, זה המאים ראהו שרשי הדגיש, ולא ראהו אמו, כן, הוא נשאל לבדו, שלם משלם, אפשר לדייק, הרי הוא אמו פטור. אי האחי, אם לפי רבה שאפשר לעלות על כך מהפסוק עצמו, אי האחי בעליו אין אמו, ואם בעליו אמו, למה לי? היה מספיק מה ש... ללמוד את הכל מדברי רבשי. מה לגבי הדרשות מקודם שראינו שהפסוקים כאילו סותרים דרך הדיוקים כאילו סותרים והיישוב לסתירה הביא אותנו לשעת שאלה מספיק, אז מה לאור הלימוד של רבשי שאפשר לעלות על כך מהפסוק עצמו, אז מה עם פסוקים, הפסקאות האלו. הגמרא עונה, אילו הנח, אם לא היה את הפסוקים שהזכרנו עכשיו, בעליו אין אמו, אם בעליו אמו, הווה אמינא היי, הייתי חושב שהפסוק של רב אשי הזכיר, הפסקה של רב אשי הזכיר, מאים ראהו, אוכי דקראו. זה דרך לספר, דרך לכתוב הדברים, אבל אין מה לדייק משם, כמו שראינו מקודם. אז תודות לפסוקים, הפסקאות הנוספים, בעליו אין אמו, אם בעליו אמו, אני מבין שיש לדרוש מאם ראהו ולא ראהו אמו. אומר רשי, אילו הנח דהדו ופריש מילתא תפי, אם לא היה את הפסוקים האלו שהיו מאוד מפורשים, לא הווה מצינו למילף מאים ראהו ולא ראהו עצמו. לא הייתי לומד כך, כמו שרבשי אמרתי, איקה למי מרוחי דקרא למשתי אחי. ולא שנה בבעלים, ולא שנה בלא בעלים, חייב. כאילו אם קרה אונס אצל השואל, הוא חייב בכל מקרה גם אם בא לאבימו. והשת דגלי סיפה דבבעלים פטור, ואחד מנהו קאי פטור ולא על חברתה, דיינו על שעת השאלה ולא על שעת שבוע מתה, ואפינה מנה גילוי מילתא דעשעת שאלה קפיד. עכשיו אני יכול להתמקד בדברי רבשי ולומר שמכאן אנחנו רואים שעל שעת השאלה יש להקפיד שהבעלים נמצאים כדי להגיע לפטור. עד כאן שיעורנו להיום.